הסיפור שאני הולך לספר לך אירע ממש לאחרונה בשכונה שלנו, והוא מתאים בדיוק לימי בין המצרים, משום שיש בו מוסר השכל נדיר שיכול לתקן אצל בני אדם את כל הרעות החולות שגרמו לחורבן הבית, ושגורמים עד היום לחורבנות ושנאת חינם בין בני אדם, בין קהלים. אני יודע כמה הסיפור הזה השפיע על הבן שלי, וכדי להבין, זה כדי להבין איזו חשיבות יש לספר אותו לכולם. הבן שלי הוא ילד מאוד תחרותי, חשוב לו תמיד לנצח בכל תחרות, להגיע למקום הראשון בתחרות ריצה, אפילו ממשחקי שחמט, משחקים אחרים. זה אולי לא נורא להיות תחרותי, אבל יכולים להיות לזה צדדים פחות טובים, כמו למשל מה אתה עושה כשמישהו מנצח אותך. כל ילד רוצה לנצח. יש ילדים שבשבילם להיות מנוצחים זה משהו בלתי נסבל. הופך אותם לכועסים ועצובים. הם שונאים את מי שמתחרה אותם, איתם ומנצח אותם. לבן שלי, למשל, זה גרם מתחים וחרדות, במצב שמישהו חלילה ינצח אותו. אם לא די במתח הזה, כשהבן שלי עלה לכיתה, הגיע לילד שלו, לכיתה שלו, ילד חדש, שמו נתנאל שם בדוי, איכשהו נכנס, הוא השתלב, מכנה חברתית, הוא היה מעניין, חכם, מנהיג מלידה. ברגע שהחל להשתתף במשחקים ובתחרויות, הוא הפך כמובן למתחרה, הכי רציני של הבן שלנו. הוא היה פשוט טוב ממנו, הוא רץ הכי מהר. ידע איך לתפוס כדור, איך לזרוק אותו. בקיצור, מהר מאוד היה ברור שהוא מספר אחד. וזה אומר שמספר אחד הקודם הפך למספר שתיים. ובמקרה זה, זה היה הבן שלנו. הרגשנו שמשהו עובר עליו. התעניינו למה הוא כל כך עצמני וכעוס. בתחילה הוא לא שיתף איתנו פעולה. היה לו כבוד עצמי. אחרי יום אחד לקחתי אותו לשיחת אוטו, ושם נפתח וסיפר על הילד החדש שמנצח אותו, למעשה תפס את מקומו. ניסיתי כמובן להרגיע אותו, להסביר לו שבחיים תמיד יפגוש באנשים שיתחרו איתו, ואולי בדברים מסוימים יותר מוצלחים ממנו. בני אדם צריכים להתרגל לדברים הללו. אבל למה הוא היה חייב לבוא דווקא לכיתה שלי, להחליף אותי, לקחת ממני את המקום שהיה שלי? אמר הבן שלי. ניסיתי להסביר לו שאף בן אדם לא יכול להחליף בן אדם אחר, ואף אחד לא יכול לקחת מקום שזולתו. אך לך תסביר לילד בן 11, מה שלא מבינים אנשים בני 40 ו-50. ודווקא ההבנה הזאת שבני מתקשה להתמודד עם דברים שגם גדולים ממנו לא מסוגלים, גרם לי להבין לו דוגמאות מעולם המבוגרים, כמו קורח, שלמרות שהיה איש חכם, ניסה לערער את סמכותו של משה רבינו, ואז הזכרתי בעוד סיפור חזק, שידעתי שירתק אותו, וגם את מי שישמע עכשיו את הסיפור הזה, וזה עדיין לא הסיפור שאני רוצה לספר לכם. וכך אמרתי לו, יש לי סיפור בשבילך מספר שופטים, לפני תקופת המלכים, שלטו בעם ישראל שופטים, השופט השמיני היה יפתח שהיה איש גיבור חיל ונערץ. יפתח יצא למלחמה נגד בני עמון, ורגע לפני יציאתו למלחמה נדר נדר להשם. ובו התחייב כי אם ינצח, יעלה כקורבן להשם את הראשון שיצא לקראתו מביתו. הוא לא חשב לרגע מה משמעות ההבטחה שלו. הוא חשב כבש או פרה. כאשר חזר הטור ניצחון מהמלחמה, ראו הלוחמים דמות יוצאת לקראתם, וככל שהתקרבו הבינו את גודל האסון. מי שיצא ראשונה הייתה לא אחרת מאשר ביתו היחידה של יפתח, שבאה לקבל את פניו בשירים ובמחולות, כעוד שמחה ניצחונו של אביה. יפתח שהבין את גודל אסונו, קרע את בגדיו לאות אבל, והודיע לביתו שהוא לא יוכל לחזור בו מנדרו. הוא נתן לה חודשיים לבכות על גורלה, ולאחר מכן היא נשלחה לחיות כל חייה, בנזירות, בודדת, בערים. האמת שסיפרתי לבן שלי את הגרסה המרוככת של הסיפור, כי על פי חלק גדול מהמפרשים, יפתח הקריב את ביתו כקורבן, פשוטו כמשמעו. את הגרסה הזו השארתי לזמן יותר מאוחר, כשיגדל. זה סיפור נורא, אבא, הוא אמר לי. לא הייתה שום דרך להתיר את הנדר הזה? הייתה גם הייתה, אמרתי לו. וזה הקטע הכי חשוב בסיפור הזה. ליפתח הייתה בהחלט האפשרות ללכת לפנחס בן אלעזר הכהן, והוא יכול היה להתיר את נדרו. אז למה לא הלך, שואל הבן שלי? כי הוא אמר... ככה עניתי לו, אני כאן השליט, ובנכנס בן אליעזר, אלעזר צריך לבוא אליי, ולא אני אליו. וכשבאו אל פנחס הכהן, וביקשו ממנו שילך ליפתח, גם הוא אמר, אני כאן הכהן, ואם יפתח צריך אותי, שיבואו אליי. וכך, בגלל שני אנשים גדולים שהייתה להם מחלוקת על כבוד ומעמד, נערה צעירה ומסכנה שכל חטאה הייתה שרצה בשמחה לקבל את פני אביה, נותרה בודדה כל חייה. אמרתי לו. בני יחל לבכות, איך זה יכול להיות, אמר? זה לא בסדר. אני פשוט לא מאמין שאנשים יכולים להתנהג ככה. לא רק אתה חשבת כך, אמרתי לו, גם הקדוש ברוך הוא חשב ששניהם ראו והעדיפו את כבודם ולא חשבו על הבת המסכנה, ולכן הקדוש ברוך הוא, אני ששניהם עונשים כבדים מאוד. יפתח חלה במחלה ומת בייסורים קשים, על כך שלא הסכים למחול על כבודו וללכת לפנחס שיתיר את נדרו ולהציל את ביתו, ופנחס שהתעקש לא לבוא ליפתח, נענש עונש חמור שנטלה ממנו רוח הקודש, הכהונה הגדולה נלקחה ממנו ומצאצאיו, ונמסרה לשולשלת איתמר בן אהרון. אין לך סיפור שימחיש עד כמה חמור לעשות את החשבון של מי בראש, אמר אבא. חזרנו בשתיקה, הבן שלי החל לבכות בחית המורים, אמר שקשה לו לחשוב על הנערה הצעירה שיושבת בודדה בנערים וחושבת על אבא שלה, שהבכיר אותה, בגלל משחקי כבוד. אם רציתי שהבן שלי יבין מה המשמעות של משחקי כבוד, אני חושב שמצאתי את הסיפור הכי טוב שיכולתי. תהיתי לעצמי, אם זה לא סיפור טוב מדי, כלומר, רע מדי. אך כאן לא נגמר הסיפור. הוא רק מתחיל. כל מה שסיפרתי עד כה הוא רק הקדמה לסיפור גדול מאוד שאירע ממש לאחרונה בשכונה שלנו, ושהבן שלי היה עד לו מקרוב. וכפי שהוא השפיע עליו, הוא אמור להשפיע על כל אחד שישמע או יקרא אותו. באזור שלנו יש, אנחנו מתגוררים באזור סנהדריה בירושלים. באזור שלנו יש שני אנשים שמתפרנסים מעשיית צמחות וקידושים ומכירת קוגלים וסלטים וכל צרכי שבת. בפירוש ניתן להגדיר אותם מתחרים. אני אנקוב בשמם ואתה תחליט אם לשנות או לא. לאחד קוראים משה אהרון קופצ'יק, והוא הבעלים של מעדנצ'יק, כך קוראים לעסק שלו, ולשני קוראים אלחנן רוזנברג, ובית העסק שלו נקרא בפשטות קוגל רוזנברג. השניים הללו עוסקים החל מיום שלישי בשבוע בהכנת מוצרים. אנשים מזמינים אצלם קוגלים וסלטים לשמחות, או אפילו סתם לשבת, אוכל לשבת, וגם חנויות רוכשים את התוצרת שלהם. לפני שבועיים, בדיוק ביום שלישי, נפל החשמל במטבח של קוגל רוזנברג. כמובן שהוא הזמין חשמלאי, וזה עשה בדיקה, ומהר מאוד אמר לאלחנן רוזנברג, אתה בבעיה רצינית, יש שם קבל ראשי שנקרא. כדי לחבר אותו צריך להזמין את חברת החשמל, להודיע כמה ימים לפני כן שיש הפסקת חשמל כללית ולהתקין מחדש. כאמור היה זה ביום שלישי, בדיוק היום בו מתחילים כל הבישולים לשבת. יום רביעי הוא היום המרכזי להכנה ולהריזה, וביום חמישי הסחורה מגיעה לחנויות ולאנשים. מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אמר רוזנברג. אולי תנסה להביא גנרטור? אמר החשמלאי. רוזנברג החליט להוצץ. מישהו באמת הביא לו גנרטור, אך מהר מאוד הגיע פקח וסגר אותו. מישהו שלא היה בטיחותי, יצא מנו אשן, שזיהם את השכונה. הסחורה כולה הייתה מונחת, המקררים חדלו לעבוד. אלחנן רוזנברג הבין שהוא בשוקת שבורה. הוא התקשר אליי, שאני ידידו, נשא לחשוב ביחד מה לעשות. הגעתי במיוחד למטבח שלו. יש איזה 10 סמכות שהזמינו אצלי קיגל וצ'ונד בשבת, אני צריך להודיע להם שהזמינו אצל מישהו אחר, אמר. ואז צלצל לטלפון שלו. אלחנן עלה לשיחה. היה זה המתחרה שלו. מוישה אהרון קופצ'יק, ממעדנצ'יק. אני שומע שאתה בברוך, הוא אומר. בוא תביא את הסחורה אליי, תאחסן במקררים שלי שלא תתקלקל, פיניתי לך מקום לבשל במטבח שלי את כל הקיגלים ואת התבשילים האחרים שלך. אלחנן היה מופתע, מעולם לא ראיתי אותו, נרגש כל כך. אבל איך תוכל להכפיל את התפוקה של המטבח? אני יודע שגם ככה אתה עמוס. זה בסדר גמור, אמר קופצ'יק, אני אתן לך שתי עובדים שיעזרו, רק תזדרז, שהסחורה שלך לא תתקלקל. נגיד לי, אתה לא חושב שאולי יותר טוב שאני יודע למזמנים שהשבוע לא תהיה סחורה? שואל רוזנברג. בשום אופן, אמר קופצ'יק, זה הקליינטים שלך, אתה חייב לשמור עליהם, זה הכי חשוב בעסק שלנו, אתה סתם מבזבז את הזמן שלנו. תבוא לכאן ואנחנו נסתדר. משה נרגש, הזמין מסעית שהובילה את כל הסחורה לעסק המתחרה. אחרי שהכל הוא עמס, הנסיעה לקחה בדיוק 5 דקות. שם המתינו עובדים של מעדנצ'יק, הניחו את הסחורה באגף אחד במטבח, שפינו במיוחד בשביל קוגל רוזנברג. שני עובדים ניגשו אליו, אנחנו לשירותך. מה אתם יודעים לעשות? שאל. בדיוק מה שאתה, אנחנו עושים קיגלים. רוזנברג נזכר שהמתכון שלו שונה מזה של המתחרה, אבל לא היסס, הוא נתן להם את המתכון שלו, ויחד החלו להכין את הקיגלים ואת הסלטים השונים. בגלל האיחור הם נאלצו לעבוד אל תוך הלילה, ולמחרת המשיכו עד אחר הצהריים. כשסיימו לבשל, החלו קובצ'יק ועובדי מעדנצ'יק להרוז ולהדביק על הקיגלים והסלטים את המדבקות של העסק גוגל רוזנברג. ואני ושני בניי, ביניהם הבן שעליו דיברתי, סיינו גם אנחנו במלאכת הרריזה. לכולנו היה ברור שדבר גדול קורה כאן, שבעל עסק יסייע כל כך למתחרה המובהק שלו. זה משהו שכמעט לא קורה. וכאן זה קרה, ובגדול. וכולנו ידענו שאנחנו שותפים להתרחשות נדירה ומיוחדת במינה. רוזנברג לא הפסיק להודות לקובצ'יק על החסד הגדול, אך קובצ'יק מצידו אמר, אף אחד לא יכול לקחת את הפרנסה שלי או שלך, ואם הייתי במקום שלך הייתי שמח שמישהו יעזור לי, זה הכל. אחרת יצאה סחורה בצורה מסודרת לחנויות, ללקוחות, בלי שאיש ידע איזו דרמה התקיימה מאחורי הקלעים. החל רנן רוזנברג לא ישב בשקט, הוא סיפר לכולם על החסד הגדול שעשה לו המתחרה שלו, כי הוא יכול, קובצ'יק. הסיפור הזה התפרסם בסביבה וכולם דיברו עליו. כל השבת, במוצאי שבת התקשר קובצ'יק לרוזנברג ואומר לו, תגיד, למה אתה עושה לי פרסום בניסה? ורוזנברג עונה לו, זה לא רק פרסום לך, זה פרסום לחסד, לטוב לב. בעולם שלנו שיש בו תחרות כל כך חזקה בין בני אדם, בין עסקים ואפילו בין ארגוני חסד, ראוי שכולם ידעו שישנה אפשרות אחרת, שאפשר להתנהג כמוך, בפרט בין המצרים ורובן הבית, שנחרב על עניינים של בן אדם לחברו, ראוי שסיפור כזה יצא לאור. אם אתה שואל אותי, הסיפור הזה השפיע על הבן שלי, התחרותי יותר מכל השיחות ששוחחתי איתו, ושוחחתי איתו הרבה. ולכן החלטתי לשתף אותך, ואת קוראיך ומאזיניך. ואני מאוד אשמח אם יראה אור בימי בין המצרים. כסיפור שכזה הוא ההפך הגמור, שכל מה שגרם לחורבן הבית, אהבת חינם במקום שנאת חינם, גדלות במקום קטנות, וויתור במקום התעקשות, וטוב לב אינסופי, במקום מתימות לב מהסוג שהפגין המערח כלפי בר קמצא שגרם לחורבן הבית. אם יש בין הקוראים, המאזינים שלך, אנשים שיש להם ריב ומדון עם אחרים, או אפילו חברות וארגונים שמתחרים זה בזה, כדאי שיצרו וילמדו מהסיפור של קובצ'יק ורוזנברג. אז באמת נזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.